שלום וברוכים הבאים למדברים אסיה, הפודקאסט העברי הראשון בנושא ישראל-אסיה. אני גלעד קבילו משדר לכם מחדר העסקאות של האוניברסיטה העברית, איתי פרופסור ניסים אוטמזגין. שלום.
בוקר טוב.
ניסים הוא ראש החוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית. ניסים, תודה רבה שבאת אלינו.
שמח להיות פה.
אז תספר לנו בבקשה, אני קראתי את המאמר שלך לתפוס את הדרקון במעופו. אתה מדבר שם בעצם על החיזוק של האקדמיה באסיה. אתה יכול לספר לנו קצת על המאמר?
נכון. בעשור האחרון מתרחשים שינויים דרמטיים בשמי האקדמיה האסייתית. זאת אומרת שמדברים על עלייתה של אסיה, זוהי לא רק עלייה כלכלית או עלייה פוליטית, אלא גם תקצוב אדיר של המחקר.
זהו, כולם מדברים על אסיה הזאת. כסף, עולה כסף, כסף, השקעות, השקעות, השקעות.
נכון. אז אסיה זו גם אקדמיה, אסיה זה גם אוניברסיטאות. אז יש השקעה מסיבית באוניברסיטאות במדינות כמו סין, יפן וקוריאה, במדינות כמו הודו, סינגפור ואפילו וייטנאם, אנחנו רואים הקמה של אוניברסיטאות חדשות, ובאופן כללי המשקל הסגולי של האוניברסיטאות בחיים הציבוריים עולה. וכאן אנחנו צריכים להיכנס אל תוך הסיפור הזה. זאת אומרת, אנחנו רגילים להסתכל מערבה בהרבה דברים אחרים.
לא, בדרך כלל שאנשים חושבים על תואר שני, הם נשים, אתה יודע, תואר שני בחול, בדרך כלל מדברים על אירופה הקלאסית, ארצות הברית.
נכון, אז אנחנו נראה שני דברים לדעתי בשנים הקרובות. ראשית, נהירה של הרבה מאוד סטודנטים אסיאתיים לחלק הזה של העולם, ואני מקווה גם לישראל. אבל דבר שני, עבור חוקרים ישראלים, האוניברסיטאות באסיה מהוות הזדמנות אדירה לתקציבי מחקר, לפרויקטים משותפים. לאוניברסיטה העברית יש פרויקט מחקר משותף באוניברסיטת סינגפור, שמתוקצב ב10 מיליון דולרים מדי שנה על ידי הממשלה הסינגפורית.
שזה משהו שהממשלה הסינגפורית, או לצורך העניין ממשלות אסיאתיות, מחפשות?
כן.
איך הן רואות את האקדמיה הישראלית כשותף בעניין הזה?
אני חושב שבאופן כללי, ההסתכלות על האקדמיה הישראלית, על האקדמיה של מדינה קטנה, שהצליחה לשלב מבין כל העולמות. זאת אומרת, להיות במזרח התיכון, אך בו בזמן להקים מכוני מחקר ואוניברסיטאות מתקדמות, ולהיות בעלות קשרים מצוינים עם אוניברסיטאות בארצות הברית. מהבחינה הזאת ייתכן שבחלק מהמקרים, מדינות קטנות במיוחד, כמו סינגפור, אולי חלק מהאוניברסיטאות הישראליות יראו כמודל. תראה, הטכניון הקים פקולטה שלמה בסין.
זה משהו תקדימי, הם הראשונים, האוניברסיטה הישראלית הראשונה שקמה באסיה, לא?
נכון.
שקימה מקום.
נכון. זאת אומרת, השינויים באקדמיות באסיה משנים לחלוטין את שוק האקדמיה העולמי, ואנחנו חייבים להיות חלק מהתמונה. עכשיו צריך לזכור שבמדינות כמו סין בעבר רק חלק מצומצם מהאוכלוסייה, רק האליטות היו הולכות ללמוד באוניברסיטה, אולם בשנים האחרונות כל ילדי המעמד הבינוני מגיעים אל האוניברסיטאות, ולא רק אל האוניברסיטאות בסין אלא גם במדינות אחרות, אז אנחנו רואים התפוצצות של אוכלוסים באוניברסיטה.
זה בסין ספציפית, למשל ביפן אני יודע שכולם הולכים לאוניברסיטה, וזה בתחרות מאוד גבוהה על איזה אוניברסיטה תלך.
נכון, זאת נקודה טובה. מצד אחד יש את המדינות המתפתחות, או כבר כאלה שכבר התפתחו, או שבדרך להצלחה גדולה, מדינות כמו סין וכמו הודו, ששם יש שינויים, בונים אוניברסיטאות, ולאט לאט האוניברסיטאות מקבלות חלק ציבורי רחב יותר. לעומת זאת, במדינות כמו קוריאה ויפן, איפה שיש אוניברסיטאות מצוינות ומבוססות, רק לשם השוואה, אוניברסיטת טוקיו ואוניברסיטת קיוטו נמצאות ב-50 האוניברסיטאות הטובות ביותר בעולם. שם יש השקעה מסיבית במחקרים. במחקרים חדשים ובשיתופי פעולה. אני חושב שבעולם האקדמיה אתה לא יכול לחקור בעצמך, אתה חייב לשתף פעולה עם מדינות אחרות, ואני חושב שהאוניברסיטאות רבות מכירות בזה.
איך זה רלוונטי עכשיו לסטודנטים, סיימו תואר ראשון או סיימו תואר שני ומחפשים את הצעד הבא? איפה הם צריכים ללכת? מה ההשקעה הנכונה?
טוב, אנחנו בחוג ללימודי אסיה תמיד אומרים שהעתיד הוא אסיה. המהפכה האסייתית.
זה אנחנו מסכימים, גם המאזינים שלנו מסכימים. אם הם מאזינים, כנראה שהם בראש הזה.
שבראש הזה. המהפכה האסייתית החלה, וכדאי לקחת בחלק גם באוניברסיטה. זאת אומרת, אם אני תלמיד של תואר ראשון, ולא בכך, אני לא בכך לומד על מדינות אסיה, על התרבות של אסיה, אז יש אפשרויות אחרות. אני יכול ללכת ללמוד גם מדע המדינה, יכול ללמוד גם כלכלה, מנהל עסקים, במדינות אסיה. לאו דווקא ללמוד על אותן מדינות. זה דבר אחד. דבר שני, מדינות אסיה מציעות מלגות נדיבות מאוד לתלמידים, במיוחד לתואר שני ומעלה. וגם לחוקרים, טיואן לדוגמה. בטיואן יש מדי שנה מלגות לבוא ללמוד או את השפה, או לשהות בתקופה מסוימת במחקר בחלק מהאוניברסיטאות שם. זאת אומרת שאנחנו מסתכלים על העתיד האקדמי, אנחנו צריכים להסתכל יותר ויותר מזרחה.
אוקיי, אז בוא, אתה הזכרת הפרדה מאוד מעניינת לדעתי. אנחנו דיברנו על המדינות המפותחות, שזה יפן וקוריאה לצורך העניין. סין, שהיא כבר, אי אפשר להגיד שהיא רק מתפתחת, היא כבר איפשהו בין מתפתחת למפותחת מאוד. ויש לנו את המדינות שפחות מדברים עליהן. זאת אומרת, וייטנאם למשל, אתה הזכרת, זה משהו שהוא לא ברדאר לדעתי למישהו שחושב איפה לעשות תואר שני או שיתוף פעולה אקדמי. מה קורה שם?
נכון, אז יש מדינות קטנות, טוב, לא כך קטנה, אבל קטנה מבחינת התפיסה שלנו יחסית לסין, וייטנאם, תאילנד ומדינות אחרות בדרום מזרח אסיה. ראשית, יש שם אוניברסיטאות שהן עדיין במידה רבה אליטיסטיות. זאת אומרת, התפקיד שלהם הוא להכשיר את האליטה הפוליטית, הכלכלית, העסקית, המקומית. עבורנו, כתלמידים ישראלים, אנחנו יודעים שבעולם גלובלי אנחנו צריכים מקורות של ידע חדשים. יש מעט מאוד אנשים שמכירים את המדינות האלה. יש מעט מאוד ישראלים שדוברים וייטנאמית. יש מעט מאוד ישראלים
שמכירים... זה לדעתי אפילו לא ברדאר, אם תסלח לי. נכון. מי שמדבר על אסיה, קודם כל סין, החכמים בינינו לומדים יפנית, וקוריאנית קצת, זה העניין. עכשיו קצת הודו מתפתח.
נכון.
אבל וייטנאם לא ברדאר.
אני מסכים.
אתה חושב שצריכה להיות?
לא, בהחלט. לא רק וייטנאם, אלא כל מדינות דרום מזרח אסיה. הדוגמה הטובה ביותר היא אינדונזיה. אינדונזיה היא המדינה החשובה ביותר בדרום מזרח אסיה, המדינה המוסלמית הגדולה ביותר בעולם. יש לנו חוקרת, פרופסור רונית ריצ'י, שעוסקת ומלמדת גם אינדונזית וגם עבור לאינדונזיה, אבל זה לא מספיק. זאת אומרת, מדינות כמו תאילנד, מלזיה, אינדונזיה, וייטנאם, קמבודיה וכולי, יש לנו מעט מאוד ידע עליהם בישראל, ולכן אני חושב שזאת הזדמנות מצוינת עבור תלמידים ישראלים.
אלה גם שווקים מתפתחים וגם מדינות שמתפתחות. בסוף מדברים על וייטנאם מה המונח ששמעתי? נמר ישן. זאת אומרת, מחכים שהנמר הכלכלי הזה יתעורר.
נכון. והוא מתעורר לאט לאט. אני חושב שיש הרבה מפעלים חדשים שמוקמים. ידיד שלי, שהיה נספח מסחרי שם בוייטנאם, שמו רני חסקל, מספר לי על תהליכים אדירים, לא רק על הקמה של מפעלים, אלא מפעלים שהם קצת יותר מתוחכמים. בהחלט מדובר במדינה שנמצאת לקראת מעוף כלכלי.
אוקיי, אז אתה אומר שהאקדמיה היא בעצם איזשהו צעד נכון לפתח אותו, איזשהו כיוון נכון לפתח אותו, כדי לחזק את הקשר עם המדינות האלה.
נכון.
כסטודנט, אם אני עכשיו חשבתי לעשות תואר שני בחול, ואני חשבתי שאני רוצה ללכת לארצות הברית לאיזה קמפוס Ivy League, אבל אני חכם ואני רואה את העתיד ואני מנסה, אתה יודע, לעלות על הגל. איפה אני צריך ללמוד?
נכון. אז ראשית, בעבר מי שהולך ללמוד באסיה, זה נחשב קוריוז או משהו שולי. זה הולך להיות יותר ויותר במרכז. זאת אומרת, לא ללכת ללמוד שוב, או לא שזה רע, כן? ללמוד באוניברסיטאות האירופאיות או אמריקאיות, אני חושב שחלקם של אוניברסיטאות באסיה יגדלו. איפה אפשר לברר? ראשית, אצלנו בחוג, באתר של החוג, יש אפשרויות למלגות. דבר שני, בשגרירויות של כל אותן מדינות. יש הרבה מאוד מלגות שאנחנו לא מכירים עליהן. והדבר השלישי, לבוא ולהתייעץ איתנו, מורי החוג, לגבי לימודים שם. אתם רוצים לעשות משהו שונה? לכו ללמוד במדינות של דרום מזרח אסיה. לגבי סין, יפן וקוריאה, יש הרבה מאוד מלגות ופרסים ואפשרויות ללמוד שם. הייתי אומר שלימודים, אם אתה לומד על סין, תואר שני אתה לבטח תקבל איזושהי תוכנית או מלגה כדי ללכת ללמוד במדינה הזאת.
מה זה ייתן לי, אבל למה שאני אעשה את זה?
ראשית, אנחנו מדגישים כמובן את ההיכרות עם החברה והשפה. זאת אומרת, לא מספיק לקרוא על המקום, אלא צריך לראות בעיניים שלך. עכשיו, וזה לא אומר שישר אתה תנחת למקום עבודה בגלל שהיית בסין או בגלל שלמדת על סין. לא. אבל זה נותן לך יתרון יחסי על פני כאלה שלא היו בסין. אם דוגמה אתה מהנדס ויש לך קצת ידע על איך העסקים עובדים בסין, קצת ידע בשפה, אני בטוח שהנטייה שלך תהיה לנסות לפתח את התחום הזה.
אוקיי. אז נשמע שזה זה, זה, זה הכיוון. מה האקדמיה הישראלית עושה בנושא?
אז בדיוק אנחנו מדברים על זה, אבל בשבוע הבא, בימים ראשון ושני,
יתקיים... תן לנו את התאריכים המדויקים.
כן, יתקיים כנס באוניברסיטה, לא באוניברסיטה, בירושלים, כנס של האקדמיה הצעירה הישראלית, שבו אנחנו מארחים נציגים מהאקדמיות של אסיה, ממדינות כמו הודו, אינדונזיה, יפן, קוריאה, ומדינות רבות בדרום מזרח אסיה, והרעיון הוא ליצור שיתופי פעולה.
איזה סוג שיתופי פעולה מחפשים?
מגיעים חוקרים מכל סוגי המדעים, גם מהמדעים, מדעי הרוח והחברה, וגם מהמדעים המדויקים, ואנחנו נתחלק אל תוך פאנלים, ונדון גם בשאלות קטנות, אבל בעיקר על שאלות גדולות. מהי תפקיד האקדמיה בחיים הציבוריים? כיצד לפתח מחקר שיתופי? האם יש קשיים תרבותיים כאשר אנחנו משתפים פעולה?
אבל ברמת המקרו, אני מדבר על, על התפיסה האקדמית בארץ. מה האקדמיה ברמת המקרו עושה כדי לחזק את הקשרים האלה?
אז ראשית, ברמת המדינה יש מו"פ משותף. זאת אומרת, הממשלה, משרד המסחר והתעשייה, מציע פרויקטים למחקר ופיתוח משותפים לכמה מדינות. יש מו"פ משותף עם הודו, יש מו"פ משותף עם יפן, עם קוריאה, עם סין וכו'. מעבר לכך, אנחנו מזמינים הרבה מאוד חוקרים מאותן מדינות. בשבוע שעבר התקיים כאן באוניברסיטה העברית כנס על ביטחון באסיה. בתוך הכנס הזה היה מושב שלם שעסק בסייבר, סייבר סקיוריטי. אתה יודע, זה נושא מאוד מאוד חדש.
זה באזוורד מאוד חזק באסיה. מהעיסוקים שלי ביפן לפחות, זה משהו שסייבר ישראלי מאוד מותג מאוד חזק.
נכון, אז הגיעו נציגים גם מיפן, גם מטיוואן, גם מגרמניה. מיפן הגיע נציג ממיצובישי. זאת אומרת, ביפן הרבה בסייבר סקיוריטי עוסקים חברות פרטיות, ודיברנו כבר על שיתוף פעולה. אז זה יכול להיות שיתוף פעולה שמתחיל ברמת השיח, ולאחר מכן זה יכול להיות שיתוף פעולה מחקרי, ואולי גם מעבר לזה. אנחנו חייבים להתחבר למוקדי המחקר והפיתוח במדינות אסיאתיות בשביל העתיד שלנו. זאת הטענה שלי.
התפיסה באסיה, אתה אומר את זה כי התפיסה באסיה היא מה? מה לגבי האקדמיה? זאת אומרת, למה אנחנו דווקא חייבים לעבור דרך האקדמיה בשביל זה?
ראשית, האקדמיה באסיה עדיין נחשבת כמדיום החשוב ביותר לחינוך ולתעסוקה. זאת אומרת, האוניברסיטאות הטובות עדיין מדרגות את האליטה. אם סיימת באוניברסיטת טוקיו, או אוניברסיטת פקינג, או האוניברסיטה הלאומית של סינגפור, קרוב מאוד לוודאי...
אלה האוניברסיטאות המובילות?
אלה המובילות, קרוב, כן, אוניברסיטת סאול כמובן בקוריאה, קרוב לוודאי שאתה תשתלב באליטה. ולכן חשוב לנו ללמוד עם האנשים האלה, ולהיות בקשרים עם אנשים שינחתו בתפקידי מפתח לאחר מכן.
אוקיי.
צריך לציין את מדד שנחאי המפורסם, שהתחיל ב-2003, וזה חלק מהניסיון של סין ליצור מדד אוניברסיטאות עולמי. זאת אומרת, סין הולכת להתחרות עם האוניברסיטאות הטובות בעולם, ולשם כך היא יצרה מדד שהוא נחשב למדד האמין ביותר לדירוג של האוניברסיטאות.
זה משהו שממשלת סין, או האקדמיה בסין, יסדה את מדד שנחאי?
כן, כמובן בתמיכה ממשלתית. זאת אומרת, הממשלה החליטה לקדם את האוניברסיטאות, אבל לפני שמקדמים צריך איזשהו מדד מסוים כדי להשוות, ומסתבר שלא היה מדד כזה, או לא היה מדד כזה כל כך אמין עד למדד שנחאי, ומ-2003 מדד שנחאי נחשב לבולט ביותר. האוניברסיטה העברית במשך שנים הייתה ב-100 האוניברסיטאות הראשונות, אני מקווה שהיא תחזור לזה בשנים הקרובות.
אוקיי, איך המדד עובד? המדד, מה הוא מודד?
הוא מודד סדרה, הוא מודד סדרה ארוכה של פקטורים. כמובן פרסומים, איכות מדעית, פרסים, קשר עם הבוגרים של אותה יחידה, והוא לוקח בחשבון הרבה מאוד פקטורים. אני חושב שבאוניברסיטה העברית אנחנו מקבלים דירוג גבוה גם בגלל מחקרים שפורסמו, גם בגלל פרסים אשר מקבלים חוקרים, אבל אנחנו מקבלים יחסית דירוג נמוך בבינלאומיות שלנו. זאת אומרת, יש עדיין מעט מאוד תלמידים זרים באוניברסיטה העברית.
זה בעיה שאתה מנסה לפתור.
כן, בהחלט. באוניברסיטאות בישראל, ובמיוחד באוניברסיטה העברית, יחסית למדינות אחרות בעולם. באירופה, באוניברסיטאות הגדולות, משהו כמו שליש מהתלמידים הם תלמידים זרים.
אתה יודע להגיד עלינו איפה אנחנו עומדים מבחינת תלמידים אסיאתיים?
מבחינת תלמידים אסיאתיים יש פה שאלה מעניינת. תלוי באיזה חוג אתה מסתכל. לדוגמה, יש קרוב ל-90 תלמידים קוריאנים באוניברסיטה העברית, כמחציתם במדעי הרוח. אז יש חוגים מסוימים ששם יש בולטות גדולה של תלמידים אסיאתיים.
שהם בבית ספר הבינלאומי, אבל לומדים...
הם מתחילים בבית ספר הבינלאומי, אבל לא, בדרך כלל הם לומדים מקרא ובחוגים היהודיים.
אוקיי.
תלמידים סינים מגיעים מדי שנה. זאת אומרת, מדי כמה שנים, הממשלה הסינית מעניקה מלגות לקבוצה של תלמידים, ואז בום, במכה אחת אנחנו רואים 30-40 תלמידים שמגיעים אלינו. במדעים המדויקים יש טפטוף של תלמידים. בחלקים אחרים של הקמפוס, כמו בית ספר לבריאות הציבור ובחקלאות, מגיעים תלמידים גם מאפריקה וגם מאסיה כחלק מהסיוע של האוניברסיטה העברית. אבל, וזה גם נשיא האוניברסיטה ורשויות האוניברסיטה מכירות, זה לא מספיק. אנחנו רוצים להגדיל את זה, ובגלל זה השנה הוקמה באוניברסיטה סגן נשיא, יש תפקיד חדש, סגן נשיא לנושא בינלאומיות, בדיוק כדי לשפר את הבינלאומיות של האוניברסיטאות.
אני זוכר כסטודנט, היו תלמידים סינים, היו תלמידים קוריאנים, לא הצלחתי למצוא סטודנט יפני לרפואה כדי לעשות איתו חילופי שפות. מה קורה עם יפן?
יפן, נכון, יפן זאת בעיה ספציפית שאני מכיר היטב. בעבר היו הרבה מאוד תלמידים יפנים, עכשיו יש מעט מאוד, זה לא רק בישראל, אבל זה חלק מדפוס כללי בתוך יפן, שמעט מאוד סטודנטים יפנים עוזבים את יפן ללמוד בחול, בגלל כל מיני סיבות, חשש, משבר כלכלי.
הם לא יוצאים מיפן, או שהם לא באים לארץ אם הם יוצאים?
הם לא יוצאים מיפן. אף פעם לא הייתה נהירה גדולה לארץ, אבל גם באופן כללי, באוניברסיטאות בארצות הברית, רואים פחות ופחות תלמידים יפנים. רק כדי להזכיר שנשיא האוניברסיטה, באחת הביקורים, פרופסור כהן, אשר כהן, באחד הביקורים הראשונים שלו כנשיא, ביקר ביפן וסינגפור. ביפן הוא שהה במשך שלושה ימים עסוקים, שהוא פגש את נשיאי וסגני נשיאי מרבית האוניברסיטאות המובילות ביפן, ולאחר מכן בסינגפור, אז אני יודע שהם שמים דגש על הנושא הזה.
אוקיי, על ישראל.
על ישראל.
ומה יש שמחפש בישראל?
כמה דברים.
למה דווקא שסטודנט יפני או אסיאתי בכלל יבוא לישראל?
נכון, כמה דברים. ראשית, בתחום של המדעים. ישראל נחשבת למדינה מובילה, פרסי נובל, השקעה מסיבית במחקרים מוצלחים, נגישות של השפה וכו'. יש נושאים שהם ספציפיים לישראל שמעניינים אותם. לדוגמה, יהדות. חשבנו על זה, אבל הרבה מאוד סינים באים ללמוד לימודי יהדות. עכשיו, מדוע להם בסין ללמוד על יהדות? מכיוון שבסין יש הרבה מאוכלוסייה גדולה מאוד מאוד, ויש צורך בחלק מהאוניברסיטאות במחלקות ללימודי יהדות, ולכן יש צורך במומחים ליהדות שהם באים ללמוד אצלנו. נושא שאנחנו רוצים לפתח מאוד, זה נושא של לימודי המזרח התיכון. אני חושב שישראל היא מעצמה בלימודי המזרח התיכון. אני חושב שבאוניברסיטה העברית...
אם אנחנו לא, זה בעיה.
נכון, באוניברסיטה העברית יש לנו את החוקרים הטובים ביותר בארץ ללימודי המזרח התיכון, והייתי רוצה שהם יקבלו יותר ויותר תלמידים זרים, מכיוון שמדינות רבות באסיה מתחילות להתעניין בעולם. זאת אומרת, מדינות כמו סין, קוריאה ויפן, הן לא רק מתעניינות באזור שלהם, אלא גם באזורים רחוקים, כחלק מהגלובליזציה שלהם. אני חושב שהם יצטרכו גם מומחים לחלק הזה של העולם, ופה אנחנו יכולים להציע להם ללמוד.
וואלה, אוקיי. מעניין מאוד. אני מקווה שאנחנו נראה יותר סטודנטים אסיאתים. אני מקווה שיבואו ספציפית יותר סטודנטים יפנים. אנחנו מסיימים. חבר'ה, תודה רבה. תודה רבה לפרופסור ניסים מוטמזגין. אתם יכולים לבוא ב-11 ו-12 בפברואר לאוניברסיטה העברית. התקיים בפעם הראשונה כנס משותף של האקדמיות הצעירות האסיאתיות והאקדמיה הצעירה הישראלית למדעים.
הכנס עצמו התקיים באקדמיה הלאומית בירושלים, לא רק באוניברסיטה העברית, וכולם מוזמנים. הזדמנות.
אוקיי, תודה רבה חבר'ה. אתם האזנתם למדברים אסיה, הפודקאסט העברי הראשון בנושא ישראל אסיה. אני גלעד קבילו, שלום לכם מחדר העסקאות של האוניברסיטה העברית. We'll be right back.